שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קט"ו במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודותיים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונלמד על הנקודותיים ברבע העליון של עמוד ב'. השיעור יהיה 18 דקות, נעיר שיכול להיות שהוא טעויות או חזרות פה ושם, לא הספקנו לערוך אותו לגמרי. אני מראש מתנצל על הצרידות, אני מקווה שהשיעור יהיה מובן למרות הצרידות ושממחר הצרידות תעבור ונתחיל את השיעור. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה בתחילת הפרק. כשלמדנו את המשנה, חילקנו את המקרים בהתחלת המשנה לחמישה סעיפים. בינתיים בימים האחרונים דיברנו על הסעיף הראשון ועל רוב הדברים בסעיף השני. היום נסיים עם הסעיף השני והשלישי. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה מתחילת הפרק, שהביא המצבים או קורבנות שונים שאם עושים אותם בפנים הם פסולים, אז ממילא כיוון שהם פסולים בפנים, אז אם עושים אותם בחוץ אז פטורים. היום נדבר על דוגמה אחת מזה, וזה הפסול של מחוסר זמן. מה הכוונה מחוסר זמן? המשנה אמרה שיש שני סוגים. יש מחוסר זמן בבהמה עצמה, למשל בהמה שעוד לא הגיעה לגיל 8 ימים. יש מחוסר זמן בבהמה עצמה, למשל בהמה שעוד לא הגיעה לגיל 8 ימים. ויש מחוסר זמן בבעלים, למשל אישה זווה שצריכה להביא קורבן ביום השמיני והביאה ביום השביעי. אז מה הדין? אז המשנה חילקה בזה בין ארבעת סוגי הקורבנות, כלומר, בעולה ושלמים, כיוון שאפשר להקריב אותם בפנים כנדר ונדבה, גם אם לא הגיע הזמן, אז זה נחשב ראוי לבוא בפנים, ממילא אם הוא עושה אותם בחוץ, אז הוא חייב. לעומת זאת, חטאת ואשם, כיוון שאי אפשר להקריב אותם סתם, אלא רק כשמגיע הזמן, אז בפנים הם פסולים לפני הזמן, ממילא בחוץ הם פטורים. אז עוד פעם, עולה ושלמים קשרים בפנים ולכן חייבים בחוץ, חטאת ואשם פסולים בפנים ולכן פטורים עליהם אם עושים אותם בחוץ. אז זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, לפני שהגמרה מתחילה בסוגיה העיקרית, קודם מבררת משהו קצר לגבי הגרסה של המשנה. היא שואלת, הדוגמאות שהמשנה הביאה לגבי מחוסר זמן בבעלים לא מתאימים לקורבנות שהזכרנו. כי הרי הדוגמאות שהמשנה הביאה זה זב, זבב, יולדת שהקריבו לפני הזמן. אז עולה וחטאת באמת יש להם, אבל שלמים ואשם אין להם. אז למה המשנה הזכירה גם שלמים ואשם? עונה הגמרה, צריך לגרוס פה עוד שני מקרים, וזה מצורה שיש לו אשם מצורה, ונזיר שיש לו שלמי נזיר. זאת הערה טכנית, והגמרה גם אומרת שהמצורה נכנס לגרסה. ובאמת מאז גרסו מצורה כבר בתוך המשנה, את נזיר לא הכניסו למשנה עצמה, למרות שבאמת התכוונה גם לנזיר. אז עד כאן הערה טכנית, ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק העיקרי. כאמור, כמו שהרגע אמרנו, בעולה ושלמים, כיוון שהם קשירים בפנים, אז הוא חייב בחוץ. בעולה ושלמים לפני הזמן, כיוון שאפשר בכל זאת לעשות אותם בקשרות בפנים, כלומר כנדר, אז הם גם חייבים עליהם בחוץ. אבל חטאת ואשם לפני הזמן, כיוון שהם פסולים בפנים לפני הזמן, אז גם לא חייבים עליהם בחוץ. עכשיו, בא רב חלקיה ומחדש חידוש לגבי מה שאמרנו בחטאת ואשם. הוא אומר, מה שאמרנו שהם פסולים בפנים לפני הזמן, זה דווקא כשעושים אותם לשמה. אבל אם יעשו אותם שלא לשמה, אלא לשם שלמים ועולה, אז כבר אין לנו את הבעיה שזה לפני הזמן, כי זה כבר לא חטאת ואשם, אלא זה שלמים ועולה, ושלמים ועולה כן אפשר לעשות לפני הזמן, בנדר ונדבה. ממילא, אם זה מחוסר זמן בפנים ולשמה, זה באמת פסול בפנים, וממילא, אם עושים בחוץ, הוא פטור. אבל אם זה מחוסר זמן ושלא לשמה, אז בפנים זה קשר, וממילא בחוץ הוא כן יהיה חייב. זה העיקרון של רב חלקיה, אבל החידוש הזה יכול להיות רק בקורבן אשם ורק לפי רבנן. למה? כי בקורבן חטאת וגם בקורבן אשם לפי רבי אליעזר, אם עושים אותם שלא לשמה, אז הם פסולים לגמרי. ממילא, אם הוא יעשה אותם בפנים שלא לשמה, בין אם זה לפני הזמן, בין אם זה בזמן, זה פסול לגמרי, ואז ברור שגם בחוץ הוא יהיה פטור. כל החידוש שלו זה רק בקורבן אשם, לפי דעת רבנן, ששלא לשמה זה כשר, ואז אם הוא עושה את זה לפני הזמן שלא לשמה, זה בעצם כבר לא אשם, אלא עולה או שלמים, ואז זה כשר אפילו שזה לפני הזמן, וממילא בחוץ הוא כן יהיה חייב. עד כאן החידוש של רב חלקיה, מאוד חשוב שנזכור את זה, כי זה בעצם הנושא של כל השיעור. אז עוד פעם אחת, קורבן עולה או שלמים שעשו לפני הזמן, בפנים זה ראוי וממילא בחוץ הוא חייב. קורבן חטאת ואשם לפני הזמן, בפנים זה לא ראוי ולכן בחוץ הוא פטור. אבל, אומר רב חלקיה, אם עשו את האשם לפני הזמן אבל שלא לשמה, אז זה בעצם כבר לא אשם, ובהנחה שהשלא לשמה לא פוסל כדעת רבנן, אז בפנים זה כן כשר. אז בפנים זה כן ראוי, וממילא בחוץ הוא כן יהיה חייב. עכשיו יוצא ממה שרב חלקיה אומר, שלפעמים יותר טוב לעשות שלא לשמה מאשר לשמה. כי אם הוא יעשה אשם לפני הזמן לשמה, אז יהיה פסול, ואם הוא עושה שלא לשמה, פתאום זה נהיה כשר. את זה תוקף רב הונא, אומר איך יכול להיות ששלא לשמה יותר טוב מלשמה. אז עד כאן החידוש של רב חלקיה, ועכשיו על זה נראה שני שלבים בגמרא. בשלב הראשון רב הונא יתקוף את רב חלקיה על עצם העיקרון שלו, ואנחנו נתחיל את זה. בשלב השני ננסה להביא שתי ראיות ישירות למה שרב חלקיה אמר, אבל גם אותם נדחה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, וזה התקיפה של רב הונא. רב הונא אומר שיוצא ממה שרב חלקיה אומר, שיותר טוב לעשות שלא לשמה מאשר לשמה, כי הרי לפי דבריו, אם עושים קורבן אשם בפנים לפני הזמן, אז אם זה לשמה זה פסול, ואם זה שלא לשמה, פתאום זה נהיה כשר. אז אומר אבונה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות ששלא לשמה יותר טוב מלשמה? עונה הגמרא בשורה האחרונה בעמוד הקודם, זה לא כזה מוזר, מצאנו דוגמה כזאת בפסח. אם אדם עושה פסח לפני הזמן, כלומר לאורך כל השנה, או ביום י' לפני חצות, אז אם הוא עושה את זה לשם פסח זה פסול, אבל אם הוא יעשה את זה סתם או שלא לשמה, זה יהיה קשר כקורבן שלמים. אז הנה גם שם, שלא לשמה יותר טוב מלשמה. זאת התקיפה לתשובה של רבונה, אבל את התשובה הזאת הגמרא דוחה והיא אומרת שפסח זה שונה. פסח לפני הזמן בכלל לא מוגדר כפסח, הוא בעצם כבר מראש מוגדר כשלמים. ממילא אם עושים פסח לפני הזמן לשלמים, זה לא שלא לשמה, זה בעצם הלשמה, כי זה קורבן שלמים עכשיו. ממילא שם ברור שהשלא לשמה הוא כאילו יותר טוב מהלשמה. אבל אצלנו שלפני הזמן ברור שמראש זה כן מוגדר כקורבן השם, לומר שכאן השלא לשמה יותר טוב מהלשמה, זה כבר חידוש יותר גדול. אז בזה דחינו את הראיה מפסח. אבל בכל אופן זה לא אומר שדחינו את החידוש של רב חלקיה, רק הורדנו את החיזוק שהוא יכל לקבל מפסח, אבל בכל אופן הסברה שלו עדיין קיימת, כשהשם הוא לפני הזמן, אם זה שלא לשמה זה כשר, אם זה לשמה זה פסול. עד כאן השלב הראשון של הדיון. השלב הבא של הסוגיה זה שנביא עכשיו שתי ראיות משתי ברייתות צמודות בתורת כהנים, שמשתי ננסה להוכיח שבקורבן לפני הזמן יש הבדל בין חטאת לאשם, שבחטאת בחוץ לפני הזמן הוא תמיד פטור, כי תמיד לפנים לפני הזמן זה פסול, לעומת זאת אשם בחוץ לפני הזמן יש מצב שבו הוא כן חייב, למה? כי יש מצב שבפנים זה קשר. מתי? אז נאמר כמו רב חלקיה שמדובר שזה שלא לשמה, ולכן בפנים שלא לשמה אשם קשר, וממילא בחוץ יש לב. זה הראיה באופן כללי משתי הברייתות, עוד רגע נפרט יותר, והתחייה של הראיות גם היא די זהה בשתי הברייתות, וזה שבאמת הברייתות בכלל לא התכוונו להבדיל בין חטאת לאשם, ובאמת גם באשם לפני הזמן בפנים תמיד פסול ובחוץ תמיד פטור. זאת תהיה התחייה. לגבי הברייתה הראשונה נראה שגם זה לא יספיק, בכל אופן אלה הראיות באופן כללי, ועכשיו נראה אותם אחת אחת. אז הברייתה הראשונה מפרטת מי כן כלול בלב בחוץ, והיא אומרת שאשם כן כלול, כלומר שאם עשו אשם בחוץ חייבים. עכשיו, מזה שהברייתא אומרת אשם ולא מזכירה חטאת, כנראה שחטאת לא כלול בלב בחוץ. אז הנה אנחנו רואים שיש הבדל בין חטאת לאשם. עכשיו, במה מדובר? אם מדובר בקורבן לשמה בזמנו, למה שיהיה הבדל? הרי שניהם קשרים בפנים, ואז יש חיוב בחוץ. ואם נאמר שמדובר בזמנו שלא לשמה, אז מה החידוש בזה שהאשם הוא קשר בפנים וממילא חייב בחוץ? הרי ברור ששיטת רבנן זה שהאשם שנעשה שלא לשמה בזמנו הוא קשר. אז למה הברייתא צריכה לימוד מיוחד לאשם בשביל זה? ואם נאמר שמדובר לפני הזמן נשמע, אז גם אשם וגם חטאת פסולים, וממילא בחוץ שניהם פטורים. ממילא הדרך היחידה להבין את הברייתא שהיא מבדילה בין חטאת לאשם, זה לומר שמדובר לפני הזמן ושלא לשמע, ואז קורבן חטאת פסול בפנים וממילא פטור בחוץ, והברייתא מחדשת מהלימוד שקורבן אשם, למרות שלכאורה הוא אמור להיות פסול כי זה לפני הזמן, בכל זאת, כיוון שזה נעשה שלא לשמה, זה כאילו כבר לא אשם, ואז זה קשר בפנים וממילא חייב בחוץ. עד כאן הראיה לטובת רב חלקיה מהברייתא הראשונה. עכשיו, לראיה הזאת, הגמרא מביאה שתי דחיות, אחת ברבע העליון של עמוד א', אחר כך באמצע הגמרא עוברת לראיה השנייה, ואחר כך בסוף העמוד פתאום הגמרא מביאה עוד סיפור שמחזיר אותנו שוב לראיה הראשונה, ובסיפור הזה אנחנו דוחים את הדחייה הראשונה, וממילא נביא דחייה נוספת. כאן נחבר בין שני חלקי הסוגיה, ורק אחר כך נביא את הראיה השנייה. אז הדחייה הראשונה, כמו שאמרנו כשהקדמנו את המסגרת של הראיות והדחיות, זה שבאמת הדיוק שלנו בברייתא בכלל לא נכון. אל תאמר שזה שכתוב אשם זה דווקא אשם ולא חטאת, אלא הברייתא התכוונה שגם אשם וגם חטאת כן כלולים בלב. עכשיו, אם שניהם כן כלולים בלב, צריך להבין במה מדובר. כאן לא יכול להיות שמדובר לפני הזמן, כי לפני הזמן ודאי שחטאת לא כלול בלב. אבל מצד שני, אם נאמר שמדובר בזמן, אז אם זה לשמה, ברור ששניהם כלולים, מה החידוש? ואם נאמר שזה לא לשמה, אז לכאורה רק אשם כלול וחטאת לא, כי הרי חטאת שלא לשמה פסולה בפנים. מסבירה הגמרא שזה בדיוק החידוש, כלומר שבאמת מדובר פה בזמנו ושלא לשמה, ובאמת בפנים חטאת שלא לשמה פסולה. בכל זאת, אם עושים אותה בחוץ שלא לשמה, הוא כן עובר על הלב. איך זה יכול להיות? הרי כל הזמן אמרנו שעוברים על הלב בחוץ רק אם בפנים זה קשר. מסבירה הגמרא שהפסול של שלא לשמה קצת שונה משאר הפסולים. בשאר הפסולים, אם הוא יעשה אותם בפנים, זה יהיה פסול ואימא. לעומת זאת, בשלא לשמה, גם אם הוא אמר שהוא עושה בפנים שלא לשמה, הוא יכול ברגע האחרון לעשות בסתם או לשמה, וזה כן יהיה קשר. אז אומרת הגמרא שזה כן עכשיו שהוא ראוי בפנים, אז ממילא אם הוא עושה את זה בחוץ, הוא כן חייב. אז בזה הסברנו מה החידוש של הברייתא לפי רבונה, שלא מדובר לפני הזמן, אלא מדובר בזמן, ושאפילו שמדובר בשלא לשמה והחטאת פסולה בפנים, בכל זאת בחוץ הוא כן חייב. עכשיו, עדיין מה שנשאר להבין לפי זה, זה למה הברייתא כתבה אשם ולא כתבה אשם וחטאת. מסבירה הגמרא שהברייתא כתבה אחד מהם והתכוונה שמזה נלמד גם לשני. עכשיו, אומרת הגמרא שבשביל שנאמר את זה, חייבים לומר שהברייתא הזאת היא כמו רבי אליעזר. כלומר שלפי רבי אליעזר אין הבדל בין חטאת לאשם בשלו לשמה, שניהם פסולים, וכך לפי רבי אליעזר כיוון שהם זוג והאשם בעצם נלמד מחטאת, אפשר לומר שהברייתא דיברה על אשם שהוא התפל ומזה נלמד את העיקר, כלומר חטאת. בכל אופן עד כאן התשובה הראשונה שברייתא בכלל לא דיברה לפני הזמן שלו לשמה, אלא היא דיברה בזמן שלו לשמה. וזה הגענו למילה תשמה בערך בשליש העליון של עמוד א'. עכשיו נדלג על 8 שורות לתשמה הבא, שזה כאמור בעצם חוזר עוד פעם על הראיה הראשונה. כלומר, הגמרא מביאה כאן סיפור על רב דימי שהביא עוד פעם את אותה הברייתא, פעם בשם רבי ליוואי. רק מה שנוסף כאן זה שהגמרא מוכיחה שגם רב דימי וגם רב אשי הבינו בברייתא הזאת לא כמו שניסינו להסביר עכשיו שמדובר בזמן, אלא באמת מדובר לפני הזמן. איך אנחנו רואים ששניהם הבינו שהברייתא מדברת על לפני הזמן? אנחנו רואים את זה מזה שהם ישבו בין הדין בברייתא הזאת לבין הדין במקורות אחרים, ומסבירו למה זה שונה. וברור בדברים שלהם שהם מבינים שמדובר לפני הזמן. מה הייתה ההשוואה? הם אמרו בברייתא הזאת חייבים על השם בחוץ לפני הזמן, ואילו בברייתא אחרת או במשנה שלנו כתוב שלא חייבים. איך זה יכול להיות? אז הם הסבירו בדיוק כמו החידוש של רב חלקיה, שבברייתא הזאת מדובר שלא לשמה, וממילא בפנים לפני הזמן שלא לשמה זה כשר ולכן בחוץ חייבים, ואילו בברייתא אחרת או במשנה שלנו מדובר לפני הזמן לשמה, ואז ממילא בפנים זה פסול ולכן בחוץ הוא פטור. זאת הייתה השוואה של רב דימי ורב אשי של הברייתא הזאת עם עוד שני מקורות, ומההשוואה הזאת יוצא שברור שמבינו את הברייתא הזאת כמו רב חלקיה, שהברייתא מדברת על לפני הזמן שלא לשמה ולא בזמן שלא לשמה. אז לכאורה חזרה ראיה לרב חלקיה, ואי אפשר להעמיד את הברייתא שהיא מדברת בזמן. אז בזה בעצם דחינו את התחייה הראשונה לראיה הזאת, ולכן הגמרא שתי שורות לפני סוף עמוד א' צריכה להביא תחייה אחרת בשביל להציל את רבונה. אומרת הגמרא, אתם צודקים, באמת גם רבוני יסכים שהברייתא הזאת מדברת על לפני הזמן ושלא לשמה, וכמו רב חלקיה שכיוון שזה שלא לשמה זה קשר בפנים וממילא הוא חייב בחוץ, אבל בכל זאת זה לא ראיה לרב חלקיה. למה? כי רבונה יאמר בדרך כלל, כלומר במצב רגיל, הדין הוא כמוני, שלפני הזמן גם אם זה שלא לשמה זה עדיין פסול. מה שהברייתא הזאת אומרת שלפני הזמן שלא לשמה זה קשר, שלכאורה זה כמו רב חלקיה, את זה נעמיד במקרה מיוחד. מה המקרה? נאמר שהוא לא הקדיש כאן קורבן אשם אחד, אלא הוא הקדיש שתיים ליתר ביטחון, שאם אחד יאבד הוא ישתמש בשני. במצב כזה שיש שניים לאשם והוא רק צריך אחד, אז מה שאמורים לעשות זה שהוא יביא אשם אחד והשני יראה עד שיסתה, ובכסף יקנו עולה, בדיעבד אפשר גם להביא אותו עצמו כעולה. ממילא, כיוון שכל אחד מהבהמות האלו יכול להיות בסוף עולה גם אם הוא יעשה הכל כמו שצריך עכשיו, אז ממילא זה נחשב שכל אחד מהם ראוי להיות עולה, והרי בעולה אמרנו שגם לפני הזמן זה קשר בפנים, כי אפשר להביא את זה כנדר ונדבה. וממילא דווקא במקרה כזה, כשהוא הקריב את שניהם לפני הזמן שלא לשמה, כלומר לשם עולה, כיוון שלשניהם יש צעד שבו הם כן ראויים להיות עולה, דווקא אז זה נחשב ששניהם כן ראויים לבוא בפנים, ולכן חייבים עליהם בחוץ. אבל אומר אבונה, בקורבן אשם רגיל יחיד שהוא יעשה אותו לפני הזמן שלא לשמה, בזה הוא חולק על רב חלקיה ואומר שכיוון שזה לפני הזמן, זה פסול בפנים וממילא הוא פטור בחוץ. עד כאן התשובה השנייה. בזה הגענו לנקודותיים בשורה השלישית בעמוד ב'. בינתיים סיימנו את הראיה הראשונה לטובת רב חלקיה. ראינו בברייתא שהאשם בחוץ כלול בלב ומשמע שחטאת לא. התירוץ הראשון היה שגם חטאת כלולה והחידוש הוא שמדובר בזמן שלא לשמה, וחידשנו שאפילו אז יש לב בחוץ. התירוץ השני היה זה שבאמת כן מדובר פה דווקא באשם ומדובר לפני הזמן, וכאן זה מקרה מיוחד שבו הוא מודה שיש לב בחוץ, וזה כשהוא הפריש שתי אשמות כך שהם נחשבים ראויים לעולה, אבל לפי רבונה במקרה רגיל זה פסול בפנים ואין לב בחוץ. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה, כאמור, זה מהברייתא מיד אחרי זה. הברייתא הזאת, אחרי שהברייתא הראשונה אמרה מי כלול בלב, היא אומרת מי לא כלול בלב. אומרת הברייתא שחטאת לא כלולה בלב, אז עכשיו נדייק גם כן כמו שדייקנו מקודם. חטאת לא כלולה בלב, משמע שהאשם כן כלול בלב. אז הנה, גם מהברייתא הזאת יצא לנו כמו רב חלקיה, שיש הבדל בין חטאת לאשם, ונעמיד שמדובר לפני הזמן שלא לשמה, שחטאת פסולה בפנים, והאשם כשר בפנים, ולכן יש לו לב בחוץ. אז זאת הראיה השנייה, והיא בעצם זהה לגמרי לראיה הראשונה, אבל גם אותה הגמרא דוחה בדיוק כמו שהיא דחתה את הראיה הראשונה, והיא אומרת, זה שכתוב כאן רק חטאת, היא לא התכוונה רק לחטאת, אלא היא התכוונה גם לאשם. ובמה מדובר? כאן נעמיד את הברייתא הזאת כרבי אליעזר שסובר שהאשם שלא לשמה פסול, בדיוק כמו חטאת, וממילא אפשר להעמיד את הברייתא שהוא עשה את האשם והחטאת בזמן, אלא שהוא עשה את זה שלא לשמה, וגם בחטאת וגם באשם לפי רבי אליעזר בפנים זה פסול, ולכן בשניהם בחוץ אין חיוב. כך אפשר להסביר את הברייתא, וזה שאמרה את הזכירה רק חטאת, זה כי חטאת והאשם זה זוג. הזוג הזכיר את העיקר ומזה נלמד את האשם שזה התפל, וממילא אין לך מכאן שום ראיה לגבי דעת רבנן בלפני הזמן שזה קשר, כי הברייתא היא כרבי אליעזר והיא גם בכלל לא דיברה לפני הזמן. עד כאן התחייה של הראיה השנייה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שיש כאלה שמבינים שהתחייה היא לא שזה מדובר בזמן שלא לשמה, אלא שלא בזמן שלא לשמה, ואז זה שמצרפים את רבי אליעזר זה לא הכרחי בשביל התשובה, ולא ניכנס לזה כאן. בזה סיימנו את שתי הראיות לטובת רב חילקיה ואת התחיות. נחזור על זה מהר עוד פעם אחת. בשתי הברייתות עולה דבר דומה, שמשתן מדויק שבחטאת אין את עליו בחוץ ובאשם יש את עליו בחוץ, וממילא אפשר להסביר שמדובר לפני הזמן שלא לשמה, שבאשם זה קשר בפנים וממילא יש לב בחוץ, ובחטאת זה פסול בפנים ואין לב בחוץ. אלא ראיות, התחיות, נתחיל דווקא עם הברייתא השנייה הפעם. הברייתא השנייה שאמרה שבחטאת אין את עליו, נאמר שהתכוונה גם באשם, ונאמר שמדובר שהוא עשה את זה בזמנו שלא לשמה, וכרבי אליעזר שגם באשם שלא לשמה פוסל בפנים, וממילא בחוץ אין לב. הברייתא הראשונה שאמרה שבאשם יש לב בחוץ, בהתחלה ניסינו לעשות דבר דומה, וגם כן להעמיד את הברייתא בזמנו, ולומר שזה כרבי אליעזר, ולחדש חידוש גדול, ולומר שלמרות שבפנים זה פסול, בכל זאת יש לב בחוץ, כי הוא יכל לעשות את זה בפנים כשר. את זה דחינו כי גם רב דימי וגם רב אשי ברור שמבינים הברייתא הזאת שמדברת על לפני הזמן, לכן הבאנו דחייה שנייה ואמרנו באמת הברייתא מדברת על לפני הזמן ושלא לשמה, ובאמת יש הבדל כאן בין אשם לחטאת, שאשם בפנים כשר וחטאת בפנים פסול, אבל זה כי כאן מדובר במקרה מיוחד שהוא הפריש שתי אשמות ליתר ביטחון, ולכן זה נחשב ראוי לעולה. אבל במקרה רגיל אומר אבונה זה לא נחשב ראוי לעולה, וגם באשם וגם בחטאת זה לא יעזור לעשות שלא לשמה, אלא לפני הזמן יהיה פסול בפנים ואין לאו בחוץ. עד כאן עיקר הסוגיה להיום. הגענו עכשיו לנקודותיים בשורה השלישית בעמוד ב'. בינתיים מהמשנה ועד עכשיו פירשנו את שלושת הסעיפים הראשונים של המשנה, שזה סוגים שונים של פסולים שכיוון שהם פסולים בפנים אז גם לא חייבים עליהם בחוץ. עכשיו נבהר את הסעיף הרביעי והחמישי, ובזה בעצם נסגור את החצי הראשון של המשנה. הסעיף הרביעי במשנה היה לא לגבי פסולים שונים אלא לגבי חלקי הקורבן, כלומר שאם אדם מקריב בחוץ את הבשר שאמורים לאכול אז הוא פטור, כי אמורים לאכול את זה לא להקריב. זה היה כתוב כבר במשנה, וכרגע לא נחזור לדוגמאות של המשנה, רק נביא את מה שהגמרא מוסיפה כאן, וזה מקור. אז לומדים שהחיוב בחוץ זה דווקא כשהוא מקריב דבר שהוא כמו עולה, כלומר שהוא ראוי להקרבה ולא בשר שמיועד לאכילה. זה לגבי הסעיף הרביעי של המשנה. והסעיף החמישי והאחרון של החצי הראשון של המשנה, כאן המשנה דיברה על איזה פעולות חייבים בחוץ, והביאה רשימה של פעולות שעליהם לא חייבים בחוץ, כמו בולל את השמן במנחות, יוצק שמן, מקבל את הדם וכולי. על כל הפעולות האלו פטורים, וגם כאן הגמרא מוסיפה מקור, מביאה את זה מאותו פסוק עצמו, כאמור כתוב אשר יעלה עולה או זבח. מאשר יעלה הגמרא לומדת שזה דווקא פעולה שהיא כמו העלאה, כלומר כמו הקרבה, כמו שהקרבה זה הפעולה הסופית של אותו חלק של הקורבן, כך דווקא חייבים על פעולות שהן הפעולה הסופית, כמו זריקת הדם שזה הפעולה הסופית לגבי הדם. אבל כל שאר הפעולות כמו יציקת השמן, בלילת השמן, סידור הלחם על לחם הפנים, כל הפעולות האלו הם לא הפעולות הסופיות, ולכן עליהם לא חייבים בחוץ. עכשיו רק בסוגריים נעיר שלכאורה קשה למה בכלל צריך מקור לזה שלא חייבים על כל אותם פעולות, הרי הגמרא בדף קוף זין עמוד א' למטה למדה לגבי קבלת הדם והקמיצה שגם בהם לא חייבים בחוץ, והיא אמרה שבכלל לא צריך מקור, ברירת המחדל זה שפטורים בחוץ, אם אתה רוצה לומר שחייבים לזה צריך מקור, אז למה כאן פתאום הגמרא כן מחפשת מקור לזה שעל שאר הפעולות לא חייבים בחוץ? זה קצת צריך עיון. בכל אופן בזה סיימנו להיום, הגענו לרבע העליון של עמוד ב' וסיימנו לעסוק בחצי הראשון של המשנה של מתי חייבים בחוץ ומתי לא. מחר נעסוק בחצי השני של המשנה, וזה לגבי מתי היה מותר במות, מתי אסור, מה היחס בין במה גדולה לבין במה קטנה וכולי. כל זה נתחיל מחר, מקווה שעד אז הצרידות תעבור, כל טוב בינתיים.